כשחושבים על עולם המודיעין, חושבים על כסף, עניין, לא יודע, אולי מרדפים במכוניות, מין משרדים אולי מפוארים כאלו, עם חציצות זכוכית מאוד מאוד גדולות, אקשן, סודות, כל מיני דברים כאלו. אבל האמת היא שרוב הדברים האלו אנחנו באמת נמצא אותם בסרטי הקולנוע, ובעולם האמיתי אנחנו נראה מקום עבודה הרבה הרבה יותר רגיל. כסף ומודיעין מתקשרים מכמה סיבות. קודם כל, בגלל שאנחנו רואים כל הזמן במשימות מודיעין בסרטים שמחליפים כסף, נכון? נותנים למרגלים, נכון. הרבה מאוד פעמים גם בעולם העסקים קונים מידע בכסף. זה דבר שהוא מאוד רלוונטי. גם בעיתונאות קונים מידע בכסף, וזה סופר לגיטימי. אבל בעולם המודיעין יש משהו שהוא קצת אחר, כי כסף זה כוח במובן הכי הכי, נקרא לזה מילולי. המדינה מוכנה להשקיע הרבה מאוד כסף בידע, בגלל שסוד אחד קטן יכול לחסוך מערכה שלמה, שתעלה הרבה מאוד כסף באופן ישיר, וגם אחר כך באופן עקיף, לתשלומים לכל מיני נפגעים ואלמנות וכולי. ידע זה כוח, וידע אפשר לקנות בכסף. מה שאומר שכסף שווה כוח, וכוח שווה כסף. אמר את זה גם הראפר קוליו. היום בפרק הזה אנחנו נדבר על שיעורים מעולם המודיעין שיכולים ללמד אותנו על כסף. פתיח ומתחילים. שיעור מספר 1. כסף תמיד ייצג משהו. זה נכון שאנשים הופכים להיות מרגלים בשביל כסף, אבל זה עולם לא רק בגלל כסף, לעולם לא, זה פשוט לא, זה אפילו לא מניע שמחזיק בפני עצמו בעיני המפעיל של המרגל. זאת אומרת, אם מפעיל מרגלים יסתכל על מועמד לגיוס כמרגל, ויבין אחרי המחקר שהוא עשה עליו ואחרי השיחה, היא מתקיימה בכלל, שהבן אדם זקוק רק לכסף ובגלל זה הוא מוכן להיות מרגל, רוב הסיכויים זה שמפעיל המרגלים בכלל לא יקבל אותו כמרגל. זה לא מוטיב מספיק טוב. עכשיו בואו ניקח את זה רגע לעולם התעסוקה. האם הייתם רוצים עובד שרוצה רק כסף? ברור שלא. כי מחרתיים יהיה מעסיק אחר שיציע לו שקל אחד יותר, והופס, איבדתם את העובד. כך חושב גם מפעיל המרגלים. זה הגיוני. אף אחד לא משקר לכל העולם שלו רק בגלל כסף. תחשבו רגע מה זה מרגל, נכון? אנחנו חושבים על ג'יימס בונד, שהוא סוג של יצור כלאיים, של הוא גם קצת מפעיל וגם קצת מרגל, וגם קצת מוציא אל הפועל דברים, מתנקש. זה לא עובד ככה בעולם המודיעין. בעולם המודיעין יש עבודה. לכל אחד. יש התמקצעות. ומעטים הם האנשים שעושים גם וגם וגם. מרגל הוא שקרן. מרגל יכול להיות אדם שמחדירים באמת לתוך איזשהו יעד מסוים. נניח ואני קצין מודיעין במשטרה ואני רוצה לרגל אחרי שבט צופי צהלה, אז אני יכול באמת להחדיר לשם מישהו שהוא נראה בגיל הזה או בגיל הזה של צופי צהלה, והוא יסתחבק איתם ויקח בערך כמה חודשים טובים עד שהם ירכשו את אמונו, ואז הוא יוכל להוציא לי מידע על כל הפעולות שהם עושים בצופים. אבל רעיון מעט יותר זול, זה פשוט לחפש מי החוליה החלשה שם. זה כמובן רק דוגמה, זה יכול להיות גם ארגון מתחרה, למשל, וזה יכול להיות כמובן גם צבא מתחרה. אפשר להחדיר אלי כהן לכל צבא בעולם, אבל זה יהיה מאוד 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 קשה. זה דווקא החריג. הדבר היותר קל זה דווקא לחפש את השקרן שאפשר לגייס אותו ושישקר לכולם חוץ מלמפעיל. אבל למה בכלל שאדם יסכים לשקר לכל העולם חוץ מלאדם זר שהוא מפעיל מרגלים במדינה מתחרה או במדינה יריבה? הרי מרגל אפילו לא יכול לספר בבית שהוא מרגל. אם אתם חושבים שהתשובה היא כסף, אז כאמור אתם טועים. אם אתם קוראים ספרות ריגול או סתם מעודכנים בכל הכתבות של רונן ברגמן, אז אתם יודעים שהמרגל הוא בדרך כלל יהיה החוליה החלשה, והוא יהיה מונע מתוך רגש כלשהו. הרגש הזה יכול להיות בסיס טוב מאוד לריגול, זאת אומרת לשקר לכל העולם חוץ מלמפעיל שלך, זה כמובן אידיאולוגיה, זאת אומרת אם אתם איתרתם למשל בצבא, לא משנה מה, צבא, בחיזבאללה, איתרתם מישהו שהוא ציוני נלהב, אז הוא בוודאי ישמח לעזור לכם בתור מפעיל מרגלים. אבל כמובן שזה ספציפית יכול להיות קצת בעייתי או נדיר. לרוב יהיה מדובר ברגש מאוד מאוד אנושי. למשל, רגש של נקמה או אכזבה קשה. אם למשל מצאתם איזשהו, בתור מפעילי מרגלים, מצאתם איזשהו גנרל שנורא נורא התאכזב מכך שלא רק שלא קידמו אותו, אלא אפילו שינמחו אותו בתפקיד, והוא מרגיש מאוכזב ונבגד על ידי כל הסביבה שלו שמפנה לו עורף, פה מדובר בחוליה חלשה, שאולי, רק אולי, תרצה לנקום את נקמתה. מרגל טוב צריך להיות קצת אגומניאק. זאת אומרת, בן אדם שבאמת רואה את הטובה האישית שלו, את הסיפוק של הצורך ושל הרגש האישי שלו, כמשהו שהוא הרבה יותר דחוף מאשר לשרת את המטרה הנעלה לשמה הוא משרת את המערכת שהולכת להיות נבגדת מיד לאחר השלמת תהליך הגיוס. זה תהליך ארוך מאוד, אבל כמעט כולו מושתת על רגש. הוא מצופה בכסף, אבל הוא מושתת על רגש. אפשר ללמוד מזה הרבה מאוד על טבע האדם, ואיך שאנחנו מתייחסים לכסף אפילו היום. גם היום, רוב הפעולות שאנחנו רואים שאנשים עושים מסביב עם כסף, מעט מאוד מהן הן למטרת מחיה, או הישרדות, או שכר בסיסי שאנחנו באמת באמת צריכים. רוב הכסף שאנחנו מוציאים הוא כנראה מסיבות רגשיות. רוב הכסף שאנחנו מוציאים הוא מסיבות רגשיות, אפילו אם אנחנו קוראים לזה בשמות אחרים. זאת אוטוסוגסטיה, זה שכנוע עצמי ברמה הגבוהה ביותר. הבגדים שאנחנו לובשים, המקומות אליהם אנחנו, הרכב שבו אנחנו נוהגים, זה תמיד רגש. בגלל זה החברות הכי גדולות, החברות הציבוריות הכי גדולות בצרפת, הן חברות אופנה. זו הסיבה, מה שהן עושות, הן מוכרות מוצרים מאוד מאוד בינוניים, במחיר מופקע, פשוט כי אנשים רוצים להרגיש רגש בעקבות הוצאת הכסף. ובמקרה של עולם המודיעין, קבלת הכסף. עצם זה שאדם שכל המערכת שלו, נניח נקפוץ רגע לשבט הצופים בצהלה, שנניח לרגע שהוא ארגון ביון מתחרה למשל, אז אותו אחד שם שרצה להיות רשגד, אבל יום לפני ההכרזה פתאום הוא הבין שעשו עליו מערוף כל יתר השכבג, ובסוף בחרו במתחרה שלו, במתחרה הכי גדול שלו, בצופים, בחרו בו להיות רשגד, הוא הולך להיות מועמד מצוין לגיוס, כי הוא כרגע מרגיש שהמערכת הפנתה לו עורף ולא מבינה את הערך האמיתי שהוא יכול להביא. זה בדיוק המקום שבו מפעיל המרגלים יגיע ויגיד לו, אתה יהלום לא מלוטש, הם פשוט לא מבינים. אני רואה בך את מי שאתה. אני אפילו מוכן לשלם לך על כך. אגב, גם מנטורים לייעוץ עסקי באינסטגרם משתמשים באותה טכניקה בדיוק, רק שבמקום שהם ישלמו כסף לאותו יהלום לא מלוטש, הם מבקשים ממנו כסף, אבל לא משנה. אנחנו נשים את זה בצד. כסף תמיד מייצג רגש כלשהו, וזה אחד השיעורים הכי חזקים שעולם המודיעין יכול ללמד אותנו. השיעור השני הוא ניהול סיכונים. אין דבר כזה להגיע להישגים בלי לקבל איזושהי רמה של חוסר ודאות. אין מה לעשות. מי שרוצה ודאות מלאה בחיים צריך להישאר בבונקר. כשאנשי מודיעין יוצאים לפעילויות נועזות, הם לוקחים את קבלת אי הוודאות הזו לאקסטרים בשביל להביא הישגים פנטסטיים. אבל גם כשהם עושים את זה, הם תמיד חושבים על נטרול כשל נקודתי. ואני אסביר. יש בעולם ניהול הסיכונים משהו שנקרא one point failure. ועכשיו אני אסביר אותו דווקא במונחים פיננסיים. אני אקפוץ כבר ישר למסקנות. אתם יכולים להוריד את דמי הניהול שלכם בקרנות, בקופות הגמל, בקרנות ההשתלמות, בקרנות הפנסיה, למינימום האפשרי, להעביר את כל קרנות ההשתלמות שלכם ל-IRA, לעשות את כל המסלולים, להעביר לאחוז חשיפה למניות שמתאים לגיל שלכם ולסיבולת התנודתיות, וממש להיות מפלצות פיננסיות. אבל אם קרה ואתם צריכים לבלב חדש, ולבלב כמו שלכם, יש כרגע רק בקנדה אצל פרופסור מסוים שדורש על העבודה הזו 150 אלף דולר, לא כולל הלבלב, אז אתם בבעיה. כי במצב הזה אתם תצטרכו להמציא 500 אלף שקל או למות, נכון? זה בעצם הפתרון. או לפתוח בזה קמפיין מימון המונים, ולקוות שעכשיו השכנה שגרתם לידה לפני 20 שנה, תתרום 200 שקלים לפרויקט הלבלב שלכם. זו הסיבה שבגללה אנשים עושים ביטוח פרטי, שכולל ניתוחים בארץ ובחול. ביטוח בריאות זה לא בשביל לחיות. לחיות אתם תחיו בכל מקרה, כי אם עכשיו יגידו לכם תארגנו 500,000 שקל או שתמותו, אתם כנראה תצליחו איכשהו לארגן 500,000 שקל, אבל אחרי שיהיה לכם לבלב חדש ואתם תשמחו נורא שקיבלתם את חייכם מחדש, אתם תצטרכו להחזיר 500,000 שקל. זאת קטסטרופה פיננסית. ביטוח זה מכשיר פיננסי לנטרול כשל נקודתי. זה מה שזה. כשאני טס לחול, אני לא מבטח את האייפון שלי. האייפון ילך לאיבוד, אני אהיה נורא עצוב, אבל הכל מגובה בענן, והלכו לי כמה אלפי שקלים. זה ממש לא מזלזל, אבל זה לחלוטין לא מפיל אותי מהרגליים. מה שאני כן מבטח, זה שאם אני אעשה תאונת אופניים בארצות הברית, אז ישברו לי כל השיניים וכמה צלעות, ואחרי כמה שבועות באשפוז, אחרי שאני אפקח את עיניי, כולם סביבי יהיו מרוצים, אבל כשאני אקבל את דרישת התשלום מבית החולים, כנראה שאני ארצה לאבד את הכרתי שוב. זו הסיבה שבגללה אני מבטח ביטוח בריאות כשאני טס לחול, ולא מבטח את האייפון שלי. זו קטסטרופה פיננסית, וזו לא. זה כשל נקודתי, וזה לא. ועכשיו אני מגיע לשורה התחתונה. תהיו טובים כמה שתהיו מבחינה פיננסית, אם פעם אחת תדפקו בכשל נקודתי, אז לא, זה לא שווה פשוט. לא שווה כל האופטימום שעשיתם לדמי הניהול. אם פעם אחת תדפקו במשכנתה, זה ממש לא משנה שכל החיים השוויתם מחירים של חלב בסופר. אתם יכולים כל החיים שלכם להתפנק על המכולת הכי קרובה לבית והכי יקרה, אבל עם המשכנתה להיות סטריקט. ואת זה לומדים היטב בעולם המודיעין. כי ניהול סיכונים זה דבר שעושים כל הזמן, לפני כל משימה. חושבים על מה שנקרא דפאות, דרכי פעולה אפשריות של היריב, ומנתחים מה סביר ומה לא סביר. בתחום ניהול הסיכונים יש מושג שהוא שגור בפיהם של, של לוחמים רבים, אנשי אבטחה ולוחמים גם בצבא, שנקרא צוללות בוואדי. זה נכון שיש איזשהו סיכוי שתעלה עכשיו צוללת מהוואדי ותראה לנו טילי שיוט, אבל הסבירות נורא נמוכה, ולכן אנחנו לא נצא למשימה בגלל שאולי תצא אלינו צוללת מהוואדי. במילים אחרות אומרים אותם לוחמים אמיצים, אנחנו נוטלים איזשהו סיכון שהיריב יפעל בצורה נורא נורא מפתיעה, אין מה לעשות, כי צריך להתקדם ולהשיג הישגים ולהגיע ליעדים. גם בעולם הפיננסים, אין מה לעשות. זה נכון שאם אני עכשיו משקיע את קרן ההשתלמות שלי במסלול מחכה מדד, יכול להיות שמחרתיים אנחנו נהיה בפרוץ איזשהו משבר פיננסי עולמי, וכל מה שחסכתי כל החיים מהמשכורת שלי פתאום יחתך בחצי. הערך של קרן השתלמות כמובן, אין באמת בקרן השתלמות כסף, יש שם, היא שווה כסף, יש שם מניות, יש שם אגחים, אבל היא שווה כסף, אבל הערך שלה יכול כן להיחתך עכשיו בחצי. האם זה סיכון שאני לא מוכן לשאת? אני צעיר ואני כן מוכן לשאת אותו. למה? כי אני רוצה להגיע להישגים, אני רוצה שקרן השתלמות תגדל ובעתיד, יהיה לי חיסכון ענק, פטור ממס, ולכן גם איש מודיעין חכם, וגם אדם שמנהל את הפיננסים שלו, שרוצה לנהל אותם בחוכמה, צריך לחשוב איזה סיכונים אני מוכן ליטול, אבל איזה סיכונים אני מנטרל לחלוטין. אותו סיכון של כשל נקודתי שאנחנו לא נרצה לשאת על עצמנו בכלל, גם משתנים לאורך השנים. למשל, ביטוח חיים, אם בן אדם מתחתן ומביא ילדים, אז חשוב שהוא יעשה ביטוח חיים, אבל איפשהו בגיל 50-60 כבר בישראל לפחות נוטים לבטל את ביטוח החיים. כי כבר אין בו צורך. בן אדם בן 70, שילדיו כבר גדולים ועובדים בכוחות עצמם, ואשתו יש לה כבר אולי אפילו פנסיה, לא צריך ביטוח חיים. המוות של אותו אדם, המוות הפוטנציאלי של אותו אדם, הוא כבר לא כשל נקודתי פיננסי. לבטח, בעולם המודיעין זה לנטרל את הכשלים הנקודתיים בכל משימה, ובעולם הפיננסים זה בדרך כלל לבטח. כשל נקודתי, זאת אומרת אובדן של כסף רב בגלל אירוע אחד נקודתי. השיעור השלישי מעולם המודיעין שאפשר לקחת בכיף לעולם הפיננסים זה לא צריך לצעוק כשיש לך אקדח. אם יצא לכם פעם להכיר אדם מלב התעשייה המודיעינית, אז אתם בוודאי יכולים להעיד עליו שהוא אדם או אישה נעימים. אני אספר לכם סיפור על איזשהו דאבל דייט, אוקיי, דייט כפול שיצא לי לשמוע עליו, בהם אחד הגברים, זה היה שני זוגות, גבר ואישה, ואחד הגברים במהלך כל הדאבל דייט התרברב באוזני הזוג השני, על כך שהוא נקרא לזה לוחם באיזושהי יחידה מאוד מסוימת ומוכרת, והוא מספר להם על החוויות שלו פה ועל החוויות שלו שם, ואחרי שהוא ככה מפסיק לברבר, הוא נזכר לשאול, כנראה מתוך נימוס מחייב, את הבחור השני בדאבל דייט, ותגיד לי, במה כבודו עובד? וכבודו עונה, האמת שזה מצחיק שאתה סיפרת את כל זה, כי אני עובד שם, ואני לא מכיר אותך. סיפור אמיתי שבאמת קרה, לא לי, למישהו שאני מכיר, וזה סיפור שמשקף המון, כי רוב הסיכויים הם שאתם מכירים אנשים, שהם מלב העשייה המודיעינית, ורוב הסיכויים הם שהם לא מנועים מלספר לכם איפה הם עובדים. אני לא מדבר על איפה בדיוק בדיוק הם עובדים, אלא בגדול שמה שנקרא מהתעשייה. אבל לרוב אנשי הצללים הם אנשים מאוד צנועים, והם לא אנשים שססים לספר על ההישגים שלהם, ולא פורסים אותם בלינקדין או בפייסבוק בראש חוצות, כמו שאני אבוש ועודה שגם אני עושה לפעמים. הסיבה שבגללה הם לא מרגישים צורך לעשות את זה, זה בגלל שהם בטוחים במה שהם עושים, הם בטוחים בחוויה שלהם ובהשפעה שלהם ובתחושת שייכות שלהם ובחשיבות של מה שהם עושים. ולכן הם לא מרגישים צורך לספר את זה, לא לכל אחד וכנראה שלא בכלל. אותם האנשים הם בדיוק האנטיתזה למה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות, שאנשים רוצים להראות שיש להם, או שיש להם הרבה לקוחות, או שיש להם הרבה עובדים, או כל ההתאמצות הזאת לצעוק את מה שיש להם, זה בגלל שאין להם אקדח. זה בגלל שיכול להיות שעמוק בפנים זה מגיע כפיצוי על משהו. צניעות וענבה זה אינדיקטור מאוד מאוד חזק לעוצמה. לא סתם בעולם העסקים אומרים, היזהרו מהאדם השקט בחדר. שיעור מספר 4. זמן והתמדה יכולים ליצור תוצאות בלתי נתפסות. זבוב שיכנס דרך החלון לאיזשהו משרד של ישיבה שעוסקת בגיוס מרגלים פוטנציאליים, יופתע מאוד פעם אחר פעם מכמה דברים. קודם כל, מהשמות שיעלו, בהנחה שהזבוב הזה מבין את שפת המקור של בני האדם, הוא לא יאמין איזה שמות יעלו. אם אנחנו מדברים על שבט הצופים בצהלה שאנחנו רוצים לחדור לשורותיו, אז כמובן שהמועמדים הפוטנציאליים הראשונים יהיו הרשגד וסגניו, אשכרה ככה. עכשיו זה בלתי יאמן. תחשבו על כך שלדוגמה רוסיה במלחמה הנוכחית עם אוקראינה תרצה לגייס את ראש הממשלה שלה, ואם לא אותו, אז את הסגנים שלו או את הרמטכ"ל שלו, את הדמויות הכי הכי בכירות. זה יהיה הישג שהוא בלתי נתפס. אתם לא חושבים? ברור. דברים כאלו קורים, והסיבה שבגללה השמות האלו עולים, זה בגלל שבעולם בני האדם הכל אפשרי. זה בגלל שבעולם בני האדם הכל אפשרי. אנשים הם יצור הפכפך, ויש להם נקודות חולשה, והשאלה העיקרית היא, איך מניעים אותם לפעולה? איך מגיעים לאותה נקודת תורפה? זאת אומנות של ממש. אבל לא משנה מהי הדרך לשם, זה יצריך זמן והתמדה. אז אחרי שאותו זבוב על הקיר התאושש מההלם על השמות שעולים באותה ישיבה, הוא כנראה יודע מחדש מטווחי הזמן שעולים שם. זאת אומרת, אם אנחנו נרצה לגייס את רשגד שבט הצופים בצהלה, אז אנחנו נצטרך לעשות איזשהו גנט פעילות לגיוס שלו. אני כמובן לא אפרט מה זה אותו גנט, אתם תצטרכו לקרוא ספרי ריגול בשביל זה, אבל אם אנחנו היום באפריל 2023, אז אותו גנט פעילות יתפרס עד 2025, בנדיבות מה שנקרא. צריך זמן וצריך התמדה. ולמרות שזה דבר קשה ויהיו קשיים בדרך, אין מה לעשות, הרשגד הזה הוא איש עיקש ומאוד אוהב את הצופים. אם אנחנו רוצים לגייס את אותו אחד שלא נהיה רשגד, אוקיי? הוא הפך להיות אחרי המחסן בצופים, בשבט הצופים בצהלה, אז ייקח לנו זמן, אין מה לעשות. הבן אדם היה צופיפניק גאה במשך שנים רבות, ועכשיו אם אני רוצה לגייס אותו נגד כל הסביבה הצופיפניקית שלו, צריך הרבה זמן וצריך להתמיד בתהליך הזה. זה לא דבר פשוט, ולכן אם אנחנו היום אפריל 2023. כן, הדבר הזה יכול לקחת שנים, בתקווה שהוא עדיין יישאר בתפקיד, גם אחרי שהוא יהיה בן 18, במקרה הזה דווקא הדוגמה הצופפניקית היא לא דוגמה כל כך טובה, אבל תחשבו על כל ארגון אחר, כמה זמן ניקח למפעיל להשפיע ולהפוך, ממש לשכפל, קוראים לזה בעולם המודיעין, נפשו של אדם. אבל עם זמן והתמדה, הכל אפשרי. גם בפיננסים. אתם תופתעו אולי לשמוע שהמשכורות בעולם המודיעין, למרות שבאמת אנשי ביטחון, אנשים שמגיעים מצהל, מהשבק, מהמוסד, הם אנשים יחסית עמידים, נכון? הם מבוססים. זה באמת הדעה הרווחת. אבל האמת היא שהמשכורות לא מדהימות. אחרי הכל מדובר בשירות המדינה, וכל אחד ואחת שמשרתים בארגונים האלו, ברוב הסיכויים היו יכולים להשיג משכורות הרבה יותר גבוהות בחוץ, מחוץ לאותו הארגון. אבל הארגונים האלה, מה שכן, הם מאוד מחבקים, והם שומרים, הם מגייסים את האנשים בדרך כלל כשהם די צעירים, בעלי פוטנציאל, ומאוד אוהבים לשמור את האנשים מסיבות מובנות, אני לא צריך להסביר אותן, בתוך הארגון. וכך, באמצעות זמן והתמדה, והפרשה קבועה לקרנות פנסיה, השתלמות, ואולי גם לאיזה קופה קטנה, אבל באמצעות משכורות שקבועות במשך הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, כך אותם עובדי מדינה מהתעשייה הביטחונית הופכים להיות מאוד מאוד עמידים. בתור מתכנן פיננסי, אני אומר, מי שגם הרבה מאוד לקוחות שלו מגיעים מהעולם הזה, אני יכול להגיד לכם שיש איזשהו סינדרום שהוא גם אנטי-פיננסי לאותם אנשים, מה שנקרא עובדי המערכת, משהו שמשותף דרך אגב להם ולרופאים. גם הם וגם הם בטוחים שהם מסודרים פיננסית, זאת אומרת, הם אנשי הביטחון בטוחים שבגלל שיש להם פנסיה והשתלמות ומשכורת קבועה, אז הם מרשים לעצמם לא ללמוד על פיננסים כל החיים, ואז הם מגיעים למשרדי בגיל 50, והם מגלים מה הם היו יכולים, איזה הון היה יכול להיות להם אם הם היו עושים את התכנון הפיננסי בגיל 20 או בגיל 30. זה נכון גם לרופאים, דרך אגב, שפשוט בונים על המקצוע שלהם, אבל לא משנה. גם כאן וגם כאן מדובר באנשים שמוכנים לתת זמן ולהתמיד בשביל להגיע למטרה גדולה, גם פיננסית, אבל גם מבצעית. השיעור השישי הוא מסירות. זה פחות קשור להשקעות, אבל זה כן קשור לכסף, תהיו איתי. הסיבה שארגוני מודיעין עובדים כל כך טוב, זה בין היתר בגלל שהעובדים שלהם מבינים שהם משרתים משימה גדולה. מדהים אותי בכל פעם מחדש כמה הדבר לא מובן מאליו כשמדברים על השוק הפרטי. לכל עסק שקיים אמור להיות למה. יש אפילו ספר כזה שנקרא Start with Why. למה העסק הוקם? זה נכון שההצדקה של חברה, של עסק, זה הרווחים שלהם. זאת אומרת, עסק לא יכול להיות קיים אם הוא לא רווחי לאורך זמן, אבל רווחים לא באים בלי לקוחות, ולקוחות לא באים אם אין כאב לפתור. השקעות לעצלנים זה ספר שהוא גם עסק, והוא נכתב עם למה מאוד מאוד גדול. להפוך כמה שיותר לא משקיעים לכן משקיעים. זה למה מאוד קצר, אבל מאוד כבד משקל. ואני חי בלהט את המשימה הזו, כולל ביום שישי בצהריים, השעה עכשיו 17:00, לפני כניסת שבת, ואני מקליט לכם את הפרק הזה, כי אני יודע שאני משרת משהו שהוא גדול הרבה יותר משעות הפנאי שלי. מסירות יכולה להיות מתורגמת להרבה דברים, להשפעה, לחברויות, לקשרים משמעותיים שיש לכם בחיים, וגם לכסף. ועצם זה שאתם פה, מקדישים את הזמן שלכם ומאזינים לפודקאסט הזה, זו ההוכחה הטובה ביותר. ואני מדבר על כולם, גם על עובדי מה שנקרא מקצועות הליבה של המודיעין, אבל גם על אנשי הלוגיסטיקה ואנשים והאחראי על הצי של הרכבים, הם כולם מרגישים שמגויסים למשימה מאוד מאוד חשובה, במקרה הזה, המדינה שלהם, וזה כשלעצמו מביא הרבה מאוד ערך לארגון כאורגניזם, ופותר הרבה מאוד פלונטרים שמוכרים לכולנו מכל מיני ארגונים מסואבים וכושלים שמעבירים אותך מנציג אחד למשנהו כי אף אחד לא רוצה לפתור לכם את הבעיה. מסירות זו תכונה שמביאה המון ערך. בעל עסק שמסור ללקוחותיו יזכה בהם שוב ושוב ושוב. עובד שמסור למקום העבודה שלו יעלה את הערך שלו בעיני המעסיק שלו. יזמת שמסורה לרעיון שהיא רוצה לקדם, או לבשורה שהיא רוצה להביא לעולם, לא תוותר, אפילו אחרי פעמיים ושלוש שהרעיון נכשל. ובארגוני המודיעין, קל מאוד לזהות אפילו נסיגה קלה, ברמת המסירות, ואין משהו שיוביל אתכם מהר יותר לשיחה אישית ארוכה ועמוקה במשרדו של המנהל, מאשר אם יזהו אצלכם נסיגה ואפילו קלה שבקלות במסירות שלכם למשימה. הסודיות יוצרת הילה. חושבים על סמטאות חשוכות, צעקות, מרדפים ממכוניות, אבל האמת היא שהרוב המוחלט מאוד של העבודה בארגוני מודיעין היא עבודה רגילה לגמרי. זה משרד ממשלתי שיש בו פוליטיקה ארגונית, צריך לחבוט את המזגן ביציאה, ובשביל לתקן את הידית של הניאגרה צריך לפתוח קריאה בלוגיסטיקה. יש שם אנשים שונים וצריך להסתדר עם כולם, אפילו עם הג'ינג'י המעצבן. אבל רוב העבודה היא עבודה מערכתית. יש מרדפים ויש צעקות, אבל הרוב, אם הגעת למצב שאתה חורק בלמים או לוחץ עד הסוף על דוושת הגז, כנראה שעשית טעות בדרך. יש ימים בחייו של איש המודיעין שהדבר שהכי מעניין אותו זה דווקא אם ישרו לו את ההלוואה, או למשל המתח שנוצר בינו לבין איזושהי קולגה לעבודה. לפעמים זה מתח בריא וטבעי, ולפעמים זה מתח שיכול להפריע לכל מיני תוכניות. יכול להיות ששאלתם את עצמכם מאיפה אני יודע את כל הדברים האלו. אני לא אפרט, כי אנחנו כבר בסוף הפרק, והאמת שהפודקאסט הזה הוא לא עליי, אלא על רעיון, על אג'נדה שאני מנסה לקדם. אם בכל זאת מעניין אתכם ואתכן ללמוד עוד מבפנים על עולם המודיעין ובפרט המודיעין הישראלי, אז אני מזמין אתכם לקרוא את הספר קנטאור, קנטאור כמו החיה מהמיתולוגיה היוונית, שחצי אדם וחצי סוס. גילוי נאות, אני כתבתי אותו, כתבתי עוד ספר חוץ מהשקעות לעצלנים, אבל זה רומן מתח בהוצאת ידיעות ספרים ובעריכת אמנון ז'קונט, עורך המתח האגדי, והעלילה של הספר הזה מתרחשת מתחילתה ועד סופה במסדרונות השבק, רחובות ירושלים ובעוד מקומות מפתיעים. אתם יכולים לגגל את שם הספר ואני גם אשים לינק פה למטה. קנטאור בהוצאת ידיעות ספרים ובעריכת אמנון ז'קונט. אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה ושלמדתם מהמעט שיעורים הרבים מאוד שלומדים האנשים שמגיעים ללב ליבה של הקהילייה המודיעינית בישראל. אנחנו לפני יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, אז אני אסיים את הפרק בהצדעה לנופלים, שלצערי יצא לי גם להכיר חלק מהם, ובתקווה שביום העצמאות הקרוב כולנו נסתכל ימינה ושמאלה, ונראה שיש כל כך הרבה מהמשותף, ויש כל כך מעט, אחרי הכל, מהמפלג. חג שמח.